דיברנו על השאלה של הצמצום בניסוחים הפילוסופיים שלה ובניסוחים הקבליים שלה, ובפעם האחרונה דיברתי קצת על המשמעויות של השאלה הזאת. זאת אומרת, למה זה גם אקטואלי, לא רק יש בזה עניין אינטלקטואלי גרידא. הסבר המקובל, והיינו את זה במכתב שקראנו של הרבי מלובביץ', שבעצם נקודת היסוד של הוויכוח בין חסידים ומתנגדים היא בשאלה של האם הצמצום הוא כפשוטו או לא, כשחסידים הם אלה שנוטים לכיוון שזה לא כפשוטו, כן? והמתנגדים אומרים שהצמצום הוא כפשוטו, כשנגיד ברגל אחת, דיברנו על זה פעם קודמת בהרחבה, אבל על רגל אחת זה בעצם אומר שבתפיסה החסידית האלוקות מצויה בכל מקום. זאת אומרת, לכן אנחנו לא אמורים להסתגר, אלא להפך, להתפזר לכל, לא רק להתפזר גיאוגרפית, אלא להתפזר גם מבחינת תחומי הפעילות או תחומי העיסוק, ובכל מקום צריך לתקן, כן, להוציא את הניצוצות של הקדושה שחבויים בו. כשדיברתי על זה, זו השאלה של אריק, נדמה לי שלהוציא את הניצוצות בהסתכלות הזאת פירושו לגלות את או להוריד את המסכות. זאת אומרת, בעצם זה לא ניצוצות של קדושה שחבויים בתוך החולין, אלא אין חולין. זאת אומרת, הכל קדושה, רק אנחנו חיים באשליה כאילו שיש חולין, ואנחנו אמורים לחשוף את האשליה הזאת, כן, להוריד את מסך הבערות. והתפיסה הליטאית אומרת שהיה צמצום כפשוטו, שהצמצום הוא כפשוטו, וכיוון שכך יש תחומים שהם, נקרא להם, עיסוק בדברים של אלוקות, ויש תחומים שמהם צריך להתרחק. זאת אומרת, יש תחומים שנבראו בשביל שנתרחק מהם, לא בשביל שנתקן אותם. זה בעצם אולי במילה אחת ההבדל, ואמרתי שאני חושב תפיסה ציונית דתית במידה רבה זה המשך של החסידות, או המשך אפילו היותר אותנטי, אני חושב, מבין אלה שיש היום, לתפיסה של החסידות, כיוון שזה בעצם יושב על איזה תפיסה שאומרת שהתפקיד שלנו הוא לתקן את כל תחומי החיים והפעילות, ולא רק להתמקד ב לימוד תורה, כן, במובנו הקלאסי המצומצם, להסתגר בחברות סגורות, בבתי מדרשות, ולא להיזהר, לא להיכנס לכל מיני מקומות אחרים, כשבמטאפורה זה מה שנקרא מבואות המתונפות, או מבואות המתונפים, שזה כמובן ביטוי הלכתי, מבואות המתונפים, ששם אסור לדבר בדברי תורה, כן, שירותים או בית מרחץ או דברים כאלה, אבל במטאפור, בהקשר של הדיון הזה על הצמצום, זה משמש כמטאפורה, כדי להגיד כל אותם תחומים שבהם אין אלוקות, כן, שבהם אנחנו לא אמורים להתעסק, כן, במשל זה המקומות שבהם אנחנו לא אמורים לדבר בדברי תורה, בנמשל זה בעצם המקומות שבהם אנחנו לא אמורים להיות, לא אמורים להתעסק, כן, זה לא המקומות שהם מחוץ לתחום, שיש פה באמת איזושהי תפיסה מעניינת ברמה התיאולוגית, כי היא אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא חלק מסוים של העולם לא לשם עצמו, אלא להפך, כדי ש לשים בפנינו פיתוי, נקרא לזה, או משהו כזה, כשהמטרה היא בעצם שאנחנו לא נהיה שם, ולא נתקן. זאת אומרת, זה משהו שכל מטרתו היא שלילית, שלא יהיה בו שימוש, כשזה בדיוק הנקודה שהחסידות, ובעקבותיה אני חושב גם הציונות הדתית, ואולי גם הדתיות המודרנית, למרות שיש פה הבדלים קצת, לא מקבלים. זאת אומרת, הם טוענים, אין דבר כזה. כל מה שנברא בעולם יכול להיות גם טוב, זה רק שאלה מה עושים איתו. וזה המשמעות של העלאת המצוצות, כן, תיקון המציאות.
תפיסה אבל גם של תפיסה דומה שבכל דבר יש יכול להיות גם טוב, אבל בלי לומר שהוא בעצם כבר טוב עכשיו, אלא שאנחנו לא רואים את זה?
יכולה להיות תפיסה כזאת, וכמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, ברור שהתיאור הזה של המחלוקת החסידית מתנגדית הוא תיאור טיפה פלקטי, כן, זאת אומרת סכמטי, זאת אומרת, זה לא, יש המון גוונים באמצע וההשלכות, כמו שראינו גם הפעם הקודמת, נראה לי שאלו כמה דברים, לפעמים ההשלכות יכולות להיות הפוכות. זאת אומרת, ולכן, אבל אני חושב שעדיין זה מתאר לא רע, את, את, את שורשי הוויכוח, עם כל, עם כל ההסתייגויות. כשברור שישנן תפיסות כאלה, יכולים להיות ציונים דתיים שחושבים שהצמצום הוא כן כפשוטו, יכולים להיות חרדים שחושבים שהצמצום הוא הליטאים, שהצמצום הוא לא כפשוטו, יכולים להיות כל מיני דברים כאלה. אבל אני אומר, כהכללה, בגדול, אני חושב שזה כן, שזה תיאור נכון. דיברתי גם בפעם הקודמת בדיוק על הנקודה הזאת, של עד כמה באמת שורשים פילוסופיים, או תיאולוגיים, מטאפיזיים, של מחלוקות פרקטיות, חייבים להיות קשורים לביטויים המעשיים. דיברתי על הדוגמה של ציונות דתית מול חרדיות, שאמרתי שהיא קשורה לעניין, אבל זה בדיוק אותו דבר, שגם שם, כשמחפשים מה נקודת הוויכוח העמוקה, אולי לא נמצא בכלל. אבל בפרקטיקה זה נראה אחרת, זה דברים שונים. ולכן היחס בין המחלוקות התיאולוגיות, המטאפיזיות, לבין הביטויים הפרקטיים שלהם, הוא יחס מורכב, אבל אני חושב שעדיין יש טעם לשים את האצבע, זה כן, זה כן מאיר את, את הפרקטיקה באור מובן יותר, אני חושב.
האם יש רגיש שיש קשר בין אופטימיות לפסימיות?
מה
זאת אומרת? האמונה בבן אדם, הכל יכול לעצם, מול השיטה?
תראה, ברגע שאתה מנסה לתקן את כל המציאות, כדאי שתהיה אופטימי. זאת אומרת, אתה לא מתייאש משום מקום. יצחק, אני חושב שלמעלה המיזוג עובד, אני לא יודע בדיוק מה...
ופה לא?
פה כן.
פה עובד.
לא, הוא עובד בפועל.
עובד, עובד.
כן. אני לא יודע אם זה אמור לחבוט על ידי שעון שבת או משהו, אבל אני הרגשתי שם מיזוג שהייתי עושה, אם אתה רוצה להסתכל שם על זה. בכל אופן... על אופטימיות והפסימיות. אני אומר, כשהולכים לתקן דברים, אז כדאי להצטייד במידה של אופטימיות. אבל אני לא בטוח שזה חייב להיות. אתה יכול להיות פסימי ועדיין לחשוב שתפקידך הוא לתקן. יהיה לך יותר קשה. זאת אומרת, אולי תחשוב שלא תצליח, אבל שלום, תפקידך לנסות. זאת אומרת, עוד פעם, אין קשר הכרחי, אבל אני כן יכול לראות, אני יכול לראות הבדל. יש שנכתבו על זה, אני חושב, כמה מאמרים. בעיקר אני חושב בספר של, שיצא לזכרו של הרב סולובייצ'יק, יש ספר מאמרים, מחקרים על משנתו, אחד המאמרים, אני לא זוכר מי כתב את זה כבר, עוסק בפסימיות של הרב סולובייצ'יק מול האופטימיות של הרב קוק. אני עושה מאמר השוואתי ביניהם, והטענה שהרב קוק היה טיפוס מאוד אופטימי. זאת אומרת, הוא נטה לראות דברים באור מאוד, מאוד ורוד, מאוד, כן, הוא חשב שהכל הולך לקראת ה... הכיוון החיובי, וזה רק תהליך ככה, תהליך דטרמיניסטי, שהכיוון שלו ברור, הסוף שלו ברור, ואתה רק יכול לסמוח באמצע, וגם אם יש פה ושם זה נפילה, זה עניין שולי, זה לא ממש מעניין. והרב סולובייצ'יק ביסודו היה טיפוס פסימי מאוד. זאת אומרת, קרוע, שבור כזה, בין הרבה, נמשך לכל מיני מקומות, לא... כן, הוא לא מציג את זה בספרים, בצורה די ישרה. ואולי זה קשור באמת לנקודה הזאת שהרב סולובייצ'יק כן הוא מבריסקר, זאת אומרת הוא ליטווק, נכון שיש לו, היה לו מלמד חבדניק והכיר לו, רואים, הוא מושפע מחבד, אבל הוא ליטווק במקור, ליטווק הוא גם אדם שלא רואה אלוקות בכל מקום, והוא דווקא כמי שכן היה מעורה בהרבה תחומי פעילות שהם לא סטנדרטיים לתמידי חכמים רגילים או לאנשים דתיים בדרך כלל, זה קצת קרה אותו, הוא קצת לא ידע מה לעשות עם העסק הזה, כי מצד אחד הוא חש תחושה חסידית, כן? שיש אמת בכל מקום, ושצריך להתעסק בכל, ולתקן את הכל, ולא נכון להסתגר, וכל דברים כאלה, זה המעבר שהוא עשה בין אגודת ישראל לבין המזרחי, אבל מצד שני יש משהו ליטאי נשאר בו, הליטאים אתם יודעים, החגיגה הכי גדולה שלהם לתשעה באב, צריך להתפלל עם ליטאים בתשעה באב ועם חסידים בשמחת תורה, זה הידוע. אז הרב סולובייצ'יק, העולם הוא תשעה באב.
תשעה באב זה אסור ללמוד תורה.
בסדר, להתפלל, לא מתאים ללמוד תורה. הם ממשים שסוף סוף יש פה משהו עצוב, שאפשר ככה לבכות עליו כמו שצריך. הנה, הרוגע שובר באמת למד בתשעה באב. האגדות לפחות אומרות, אני לא יודע. בכל אופן, אז אני חושב שזה באמת ביטוי לעניין הזה, שהרב קוק באמת בא משורש חסידי, ולא פלא שהוא אחד ממורי הדרך של הציונות הדתית. כי זו תפיסה אופטימית, תפיסה שרואה את העולם ככר נרחב לתיקון, כפוטנציאל לתיקון. והרב סולובייצ'יק בעצם היה ליטאי, עם כל זה שמצטרף לציונות הדתית ומזרחי ועסק בכל התחומים בעומק והכל, אבל הוא בא עם המנטליות הליטאית שלו. זאת אומרת, זה כנראה, אתה יודע, זה קשה להשתחרר מדברים שבתוכם גדלת, לתוכם נולדת, והרבה באמת מהתפיסות שלו נשארו תפיסות ליטאיות. לפעמים זה דברים שלא יודע, לפעמים ממש מעוררים תמיהה. כן, האמירות שלו, אני הזכרתי כבר, אני חושב, על החזקות, כן, נתב למיטב תנדו, שהחזקות ירדו מהר סיני, וזה לא תלוי במציאות ולא משתנה, זאת תפיסה ליטאית מובהקת. כי זה בעצם אומר, המציאות לא אמורה להשפיע, אנחנו עם הר סיני בבית המדרש, ולא מעניין אותו שום דבר מה שקורה אצל הציונים בחוץ. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיות מושפעים מהדברים שהם מחוץ, כן, האוילם והעולם, האמירה של החזון איש, שמה שמעניין אותנו זה לא העולם, אלא האוילם. שהאוילם זה כן, זה תלמידי החכמים, אלה שיושבים בבתי מדרש, זה לא, אומרים העולם, מקשים, לא מעניין מה שהעולם אומר. מה שמעניין זה מה שקורה בבית המדרש. והתפיסה הזאת שאומרת שהתורה ירדה מהר סיני ולא משתנה ולא יכול, לא מושפעת מהסביבה ולא זה, זו תפיסה ליטאית מובהקת. ובמובן הזה, זה הוא שימר. עם כל זה שהוא היה מעורה היטב במודרנה, והוא הכיר את כל ההגויות, הוא מצטט, הוא לא מתבייש, הוא לא מסביר את זה, זה לא הפך, מבחינתו זה חלק מתפיסת העולם. אבל משהו מהליטאיות נשאר אצלו, וזה גם הפסימיות. זאת אומרת, יש משהו ב... טוב, אז ראינו במכתב של הרבי מלובביץ' שהוא מציע בעצם ארבע תפיסות לגבי הצמצום, הוא חילק שם בין האור לבין המאור. כן, המאור זה הפנס, והאור זה התוצר של הפנס, כן, הוא בשפה הקבלית, אור אינסוף והעצמות, כן, עצמותו הנעלמה. כשההנחה שאור אינסוף, אמרתי שיש איזה ויכוח אם אור אינסוף זה העצמות או לא, הוא כנראה מניח שאור אינסוף זה לא העצמות, אבל הדיון פה נסוב סביב העניין של העצמות ואור אינסוף, והשאלה אם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו עכשיו מתרגמת לארבע תפיסות, ולא לשתיים. יכול להיות תפיסה שהצמצום לא כפשוטו לא באור ולא במאור. יכול להיות תפיסה שהצמצום כפשוטו באור, אבל לא במאור. אז כן, הקדוש ברוך הוא בעצמותו לא מצומצם, לא יכול להיות. האור, זאת אומרת, הגילוי הראשון שלו, הוא יכול היה להצטמצם כפשוטו. הוא ממש להצטמצם, לא רק להיראות לנו מצומצם. כן? יש תפיסה שאומרת שהצמצום... לא כפשוטו, אבל גם במאור. כן? זאת אומרת, יש צמצום שהוא לא כפשוטו, גם באור וגם במאור. זה ג', והצמצום לא כפשוטו, רק באור, אבל במאור... אסרה, הצמצום זה לא כפשוטו, כן, זה רק באור. ובמאור אין בכלל צמצום, אפילו צמצום לא כפשוטו אין. גם צמצום לא כפשוטו זה משהו. זאת אומרת, זה עדיין קרה שם, האשליה קיימת רק שם, כן, בסדר, זה, כן.
שאלה אחורה תורה, כל המושגים האלה של צמצום ושל זה נטו, זה לגמרי רק מהארי, או שיש לזה כבר יסודות קדומים יותר?
צמצום זה מהארי. צמצום זה מהארי. מה בדיוק, זה מתלבש על מערכת מושגית שהייתה קיימת גם קודם, את הספירות לא הוא המציא. אבל את העולמות, נגיד, אני חושב שאת התפיסה הזאת של עולמות, פרצופים וכדומה, זה הכל לדעתי חידושים של הארי.
כל המושגים של עולם האצילות ובריאה...
אצילות מופיע גם קודם, אבל לא כעולם מתוך שבעה עולמות. הוא מיקם את זה באיזושהי תמונה שהיא תמונה שלו. לפחות עד כמה שאני יודע, אני אולי פוספס פה משהו, אני כמעט בטוח. בכל אופן, אז אלה ארבעת האפשרויות, והזכרתי שהשואל פה זה הרב דסלר, ששאל את הרבי מלובביץ', והרב דסלר אמר בעצם, המכתב מתחיל, כי מה שכותב בעניין הצמצום, שאחד מכיריו אומר שכל השיטות בזה הולכים למקום אחד. זה ויכוחים, הם ויכוחים סמנטיים, מאחוריהם בעצם יושבת תפיסה אחת, כי לא יכול להיות שבאמת יש ויכוח. מי שאומר שהצמצום כפשוטו מתכוון לא למונח צמצום של אלה שאומרים שהצמצום לא כפשוטו, אלא הוא מתכוון למשהו אחר, כן, למשל, או סוג דברים כזה. אגב, זה נטייה מאוד רווחת אצל מקובלים, כחלק מההרמוניזציה, שבאופן כללי זה אני חושב שזאת נטייה קבלית, לראות בכל המחלוקות שתי פנים לא חלוקות. למשל, בעל הלשם מביא את מחלוקת הרמב״ם ועבודת בעל עבודת הקודש, המהר"ם גבאי, בשאלה האם לכל יצור בעולם יש תכלית לעצמו, או הוא תכלית לעצמו, סליחה, או שכולם נוצרו לשירותו של האדם, והאדם הוא בעצם תכלית הבריאה. עכשיו, למרבה הפלא, זה די מפתיע, מי אומר מה? הרמב״ם הוא זה שאומר שלכל דבר יש תכלית לעצמו, לא שהאדם, לא שהכל זה לשם האדם.
הוא לא אומר
למידה,
אני הבנתי שהוא אומר את זה רק על הכוכבים והגלגלים.
לא, גם בעלי חיים, גם כל דבר. לא רק לשימוש האדם, לפחות ככה, ככל הזכור לי, ככה זה גם מוצג שם. ומהרם גבאי אומר שהכל הוא לשירות האדם. אז הרב אליושיב, אני רק מביא את זה כדוגמה. אז הרב אליושיב בלשב שבו, הסבא, לשב שבו והחלמה, הוא טוען שאין בכלל מחלוקת. היצורים האחרים משרתים את האדם וזאת תכליתם. בזה מגיעים לתכליתם. זאת אומרת, אם היה צריך את התוצר בשביל האדם, לא היה צריך אותם. את הקדוש ברוך הוא היה עושה את זה שהאדם יוכל לעשות את זה. למה הוא ברא כל מיני יצורים מסביב שישרתו את האדם? כי להם יש תכלית לעצמם. מה היא? התכלית היא לשרת את האדם. זאת אומרת, זה, אז מין סוג דברים כזה. זאת אומרת, יש איזושהי נטייה של מקובלים ליישב ולעשות הרמוניזציה בין דעות חלוקות. אגב, שזה באופן כללי, אני חושב, נכון לתפיסות, נגיד, תורניות מסורתיות מול תפיסות אקדמיות. תפיסות אקדמיות יותר נוטות לעשות הפרדות, הבחנות. זה פה וזה שם, וזה קטלוגים, מיונים וכו'. ותפיסה תורנית מיישבת סוגיות חלוקות, עושה הרמוניזציה בין ספירות וכדומה. אז אני חושב שזה גם נכון באופן כללי לתפיסות מסורתיות, לא רק לעבר קבלה זה יותר. פה הוא אומר שכל השיטות הולכים למקום אחד, הכוונה שבעצם יש אמת אחת, הם משתמשים במונחים שונים כדי לתאר את אותה אמת אחת. כי כמו שאמרתי קודם, אפשר להגיד, למשל, שהצמצום הוא כפשוטו, ולהתכוון לצמצום באור אין סוף, שהעצמות לא מדברים עליה. אפשר להגיד שהצמצום הוא לא כפשוטו ולדבר על האור, על העצמות, סליחה. וזה לכאורה מחלוקת האם הצמצום הוא כפשוטו או לא, אבל כל אחד מדבר על צמצום במשהו אחר. ולכן בעצם אין פה מחלוקת אמיתית, רק מחלוקת במינוח. אוקיי? זה בעצם אני חושב מה שמתכוון הרב דסלר לשאול. אגב, אני חושב שזה נכון גם בקשר ל... אולי אני חושב ככה כמו חושב מסורתי, אבל נדמה לי שהרבה מאוד, הרבה מאוד מחלוקות גם בתולדות הפילוסופיה שמוצגות כמחלוקות ומובאות נפקמינות ודנים בהן ומלמדים אותן וכולי, כשמסתכלים עליהם טוב, אז הם לא בהכרח חולקים. זאת אומרת, אתה יכול לראות שהם בעצם מדברים על דברים שונים והם יכולים להסכים אחד עם השני ברגע שאתה מציג תמונה מלאה יותר. טוב, בכל כך הוא עצמו, הרבי מחבד, הוא טוען שברור שאנו אין לנו אלא כשיטה ד' שאין הצמצום כפשוטו, וגם זה לא במאור אלא באור. היה צמצום, צמצום שהוא לא כפשוטו, וגם זה רק באור, לא במאור. הקישה הכי לא מצומצמת, כן? זה בעצם התפיסה שהוא מגן עליה, וזה מה שאמרתי קודם, בדיוק ליטאיות מול חסידות. אז עכשיו נראה את נפש החיים, כי הוא יש לו תפיסה מעניינת, מי שהתחלתי כבר לדבר על זה בפעם הקודמת, אני לא זוכר. נפש החיים, אומרת, מקובל שהגאון מווילנה הוא אבי השיטה שהצמצום הוא כפשוטו. הצמצום נוצר אצל האריזה, אבל פרשנויות לצמצום, שלא אם זה כפשוטו או לא כפשוטו, אלה דברים מאוחרים יותר. הגאון הוא נחשב כאבי התפיסה, שאני לא מכיר את המקור דרך אגב, אבל ככה מקובל לחשוב שהצמצום הוא כפשוטו, שזה כמובן אבי התפיסה הליטאית. כן, אז זה לא פלא שהגאון מחזיק בתפיסה הזאת. והחסידים, כמו שאמרנו, ראינו עכשיו ואמרתי שזה התפיסה שהצמצום הוא לא כפשוטו, כשקוראים את נפש החיים, אז מגלים שהוא עורק. זאת אומרת, כן, הוא סוטה מדרכו של רבו, של הגאון מווילנה, ומצטרף כביכול לחסידים. וזה מה שעוד יותר מפתיע, זה שהספר הזה נכתב נגד החסידות. הספר הזה נכתב נגד החסידות, אז זה מפתיע מאוד לגלות דווקא פה את האמירה שהיא בעצם אמירה חסידית. צריך כמובן לזכור, ולא אמרתי נדמה לי בפעם הקודמת, שגם התפיסות החסידיות עוברות, או בכלל המחלוקת הזאת, עוברת גיבוש. לא בטוח שבתקופתו של רב חיים וולוז'ין, שזה די בהתחלת התהליך, היה מאוד ברור מי אומר מה. זאת אומרת, גם התפיסה החסידית, מה שהרבי מלובביץ' אומר כאן, אני לא בטוח שאם הייתם שואלים את בעל התניא, הוא היה אומר אותו דבר. כי בעל התניא עוד היה בתקופה שבה העסק הזה מתחיל.
זה לא חתוך?
אני לא, בטח לא ברמת הרזולוציה הזאת, ממש לא. ממש לא. זאת אומרת, השאלה למה אתה מתכוון בדיוק, אם זה באור או במאור, או כן צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, זה דברים שלוקח זמן עד שמבינים מה המשמעויות שלהם, מה ההשלכות שלהם, כשהליטאים כמובן עם ההיסטריה הזאת שהחסידות הולכת להוביל לזה שבעצם אפשר לעשות הכל, והכל מותר, ואנחנו מעל ההלכה, ואפשר לקרוא קריאת שמע אחרי הצהריים במקום בבוקר, ולעשות הבדלה ביום שני, ולהתפלל מה יריב בבוקר למחרת, וכל מיני דברים מהסוג הזה שקצת מהם אנחנו מכירים היום, פעם הם היו הרבה יותר בולטים, והחשש הזה גרם להתנגדות הליטאית ולפיתוח איזושהי תיאולוגיה שבסופו של דבר, אחרי שהיא כבר גובשה, החסידות היא לא הייתה רחוקה כל כך ממנה, כי גם הרבי מלובביץ' פה שהוא אומר, הוא גם כן, הוא לא אומר אין צמצום, לא? הוא נשאר עם התפיסה של צמצום לא כפשוטו, אבל הוא, גם הוא כבר מסייג אותה, הוא מנסה להגדיר איפה בין לבין הוא עומד. הוא לא אומר סתם הכל אלוקות נקודה וזהו. הוא גם מבין שאי אפשר לומר דבר כזה. אז ברגע שהמערכה ניטשת, כל צד, למרבה האירוניה, מתקרב קצת לצד השני. כי כל אחד חושף את נקודות החולשה של הצד השני, ולכן בעצם אתה מתקן את עצמך לאור טיעוני הביקורת, ואתה מגיע בסופו של דבר לניסוחים שהם יותר קרובים ממה שהיה במבט ראשון. אז הוא אומר, כן, אני מקווה שהצמצום הוא כפשוטו, אבל באור, לא במאור. זאת אומרת, הוא אומר, לא, הצמצום הוא לא כפשוטו, אבל גם אפילו אולי במאור, זאת אומרת, לא רק באור. אתה יכול פתאום למצוא דעות הרבה יותר קרובות ברגע שמתקדשים. זאת אומרת, זה מחדד מאוד את המחלוקת, אבל דווקא במקום שהמחלוקת מאוד מחודדת, אז היא יכולה להרשות לעצמה להיות יותר קרובה. כשהמושגים לא מחודדים, אתה משתמש בניסוחים שנשמעים יותר קיצוניים, כי אתה צריך להבהיר במה אתה חולק על הצד השני. ולכן אנחנו נראה בהמשך, האם באמת אין פה מחלוקת, או שזה דומה, או שזה זהה. אוקיי. והוא עניין הכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, ויותר מפורש במשנה תורה, והתחלנו לקרוא כבר נדמה לי, אני לא זוכר כבר עד איפה היא גם טוב. לדעת היום, כי השם הוא אלוקים השמיים ממה, אבל הארץ מתחת אין עוד, וכן אתה רואה את הדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, והוא ממש כמשמעו שאין עוד מלבדו יתברך כלל. כן? זאת אומרת, צמצום לא כפשוטו. נכון? אין עוד מלבדו יתברך כלל. בשום בחינה הוא נקודה פרטית שבכל העולמות העליונים ותחתונים, והבריאות כולה, הבריאות גם בני אדם, יצורים, שנבראו גם הם, הכל אלוקות. זאת אומרת, מין תפיסה חסידית הכי קיצונית, ופתיחת הדיון של נפש החיים. זאת אומרת, ממש מציב את התפיסה החסידית ביותר שאפשר. רק עצמות אחדותו הפשוט התברך שמו לבד. והוא פנימיות אמרם בדברים רבה, השם הוא האלוקים, יתרו נתן ממש, לא זוכר, משה שמר, כן, משה שמר הוא אף בחללו של עולם, זאת אומרת ששמו את הקדוש ברוך הוא גם בחללו של עולם, החלל זה כמובן החלל של הצמצום, אחרי שאנחנו מכירים את האריזל, ואז בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא גם בחלל, לא באמת היה צמצום, זה המשמעות של צמצום לא כפשוטו, וזה גם כן בכלל מאמרם זה, שהוא יתברך מקומו של עולם ואין העולם מקומו, היינו אף שאף כל המקומות שמורגשים לחוש במציאות, אין המקומות מקומות עצמיים. אלא הוא יתברך שמו, הוא המקום של כל המקומות, שמצידו יתברך, נחשבים כולם כאילו אינם במציאות כלל גם אתה, כקודם הבריאה. אז זה נקרא כאילו אינם במציאות כלל, זה ביטוי שיכול להתפרש כמובן בשני כיוונים. אפשר להגיד שהאמת היא שאנחנו לא נמצאים בכלל, המציאות לא קיימת. אבל המינוח פה לא אומר בדיוק את זה. זאת אומרת שמבחינת הקדוש ברוך הוא, כאילו אנחנו לא נמצאים. אבל האמת היא שמה שאולי כן. לא יודע, מה זה נקרא כאילו? מה זה הכאילו הזה? אז פה זה אמירה שקצת פחות קיצונית מאיך שהוא פותח את הפסקה הזאת. אמנם כבר הקדמנו בתחילת דברנו שהמשילו דבריהם זה, זה החשש. כן, עד כאן הוא אומר, זה החסידים, אני עם החסידים בעצם, בתפיסה העקרונית. אמנם כבר הקדמנו בתחילת דברנו שהמשילו דבריהם זה על כגחלי אש, שיהיה זהיר מאוד בגחלתם שלא להיכנס להתבונן ולחקור יותר מדי, בדברים שאין הרשות נתונה להתבונן הרבה ויקווה חס ושלום. וכן הוא, זה העניין הנורא. אין הדבר אמור אלא לחכם ומבין מדעתו פנימיות העניין בשיעור הדלי בלבד ורצו ושוב, להלהיב בזה תואר ליבו לעבודת התפילה. כן, אם אתה רוצה להתלהב בעבודת התפילה, אז טוב להסתכל על זה שאין עוד מלבדו והכל אלוקות וזה. לכן זה החסידים גם נורא אוהבים את זה, כי עבודת התפילה זה כמובן עבודה מרכזית בעולם של החסידות. אבל רוב ההתבוננות בזה, זה טוב כמכשיר להתלהבות בתפילה, אבל רוב ההתבוננות בזה הוא סכנה עצומה. החומר חיים וולוז'ינר. התחלתי קודם לספר על, על הסטיות מההלכה, בואו נבחר שזו הסכנה שבעצם הוא רואה כאן, בין היתר, זה סיפור מפורסם על רב לייבל איגר. הנכד של רב עקיבא איגר, שנתפס לחסידות לא עלינו, הלך שם לבדוק מה קורה בבני לי בקוצק, ונפל, חלל. עד היום יש חסידים... לא, כן, זה שושל של רבס, נו, לא זוכר איזה חסידות זו. זה שושל שלו. לא נובלים.
שפגר.
לא, לא, רגר וויזנט. רב עקיבא איגר, לייבל איגר הוא היה הרבי הראשון, ואחר הרבי שושל עד היום. יש חסידות כזאת. בכל אופן, אז רב עקיבא איגר ישב עליו שבעה. רב עקיבא איגר ישב עליו שבעה, ובאיזשהו שלב הוא הלך לבקר, הלך לבקר שם. מה? על הנכד. קרב גדיו, ישב שבעה, כמונה, זאת אומרת, התאבל עליו. כן, לא יודע אם הוא עשה את כל התהליך של השבעה.
הוא התנצל.
כן, כן. עכשיו הוא הלך לבקר אותו באיזשהו שלב, אני לא יודע איך זה קרה, אבל כי הגיע את הנכד. כשהנכד בא לבקר, אני חושב שהוא הלך לשם, הוא הלך כנראה להסתכל מה הוא עושה. לא, נראה שהוא לא הלך לבקר, הוא הלך להסתכל מה הוא עושה. ואז הוא ראה אותו ישן בלילה, ולידו יש קערה עם נטלה. אני חושב שם מכינים את נטילת ידיים יד המיטה בבוקר, שזה לא הולך את דלת עמוד בי לטול ידיים.
נגל וסר.
מה?
נגל וסר.
שמה זה אומר?
זה
נגל וסר. מה זה נגל? נטילת ידיים בבוקר, כאילו שלא ללך את דלת עמוד בי נטילת ידיים, שמים את זה ליד המיטה. שדה, יש שיטה שכל הבית הוא דלת עמוד, אבל לא משנה. אז הוא ראה שהנטלה עומדת ליד המיטה, אז הוא נרגע. אז הוא חזר, החזיר את הקשרים איתו. כי הוא היה בטוח שהבן אדם יצחיק לשמור הלכה. זאת אומרת, התפיסה הייתה שאם אתה הולך לחסידות, זאת קאט שעוזב את ההלכה. התפיסה היא שזה... עזבת, זהו. ובאמת היו שם תופעות מאוד חריגות, חלקן, שכמובן בשכתובים ההיסטוריים פחות מספרים עליהם, כי כשחסידים מספרים על עצמם, אז זה תמיד נראה יותר טוב ממה שזה היה באמת, והיום גם הכל יותר ממותן. אבל היו בעיות באותה תקופה. אז זה הסכנה העצומה שמדבר עליה רב חיים וולוז'ינר. ועל זה נאמר, וימרץ לבך שוב למקום, כן, הרצוב השוב הזה שבו אנחנו לומדים, צריכים להסתכל על הדבר הזה. רצוב השוב הכוונה להבין שזה ככה, אבל לא לחיות את זה. כן, זאת אומרת, להתבנן בזה רצוב השוב, הכוונה לזכור איכשהו מאחורי התודעה שזה ככה, אבל לא באמת לחיות כך. כי אם אתה גם חי כך, אז אתה מגיע למקום שבו אפשר להיכנס עם אבות המתונפים ולהגיד שם דברי תורה. אפשר לעשות עבירות ואין שום בעיה, כי הכל בסדר. בעצם הכל אלוקות, זה הכל אשליות. ואם אתה מבין שהכל אשליות, אז אתה יכול להרשות לעצמך לעשות המון דברים שבעצם אתה לא אמור לעשות. אז הפתרון שלו לא, זה לא להגיד שזה לא נכון, אלא להגיד שצריך לעשות את זה רצור ושוב. רצור ושוב זה תמיד להתבונן בזה ואז לברוח. מהר, כאילו לא, לזכור מאחורי התודעה שזה כך, אבל לא לחיות את זה. בסדר? ובמובן הזה זה כבר, גם זה כבר דומה לחסידות. זאת אומרת, עוד פעם, בחסידות אחרי שזה כבר התגבש והתמתן, אז אמרתי שבסוף הם לא נשארים רחוקים כל כך. ובאמת הייתי מונע עצמי מלדבר בעניין זה כלל, כי הראשונים ז"ל הסתירו העניין מאוד, כמו שתראו דברי הקדוש הרוקח ובא לאל, שלא דיבר בזה רק ברמז, כי נאמנה את אל רוחם וכיסו דבר. כן? נאמן רוח מכסה דבר. זאת אומרת, אז לא, לא, לא דיברו על זה. זאת אומרת, עוד פעם, התפיסה היא שזה נכון, לא שזה לא נכון. הצמצום לא כפשוטו, אבל אסור לדבר על זה, אסור לחיות את זה, אסור לחשוב על זה, אסור. זה התפיסה. אבל שבתי וראיתי שכך היה יפה להם לפי דורותיהם. אבל עתה, הם ימים רבים ללא מורה, וכל דרך איש ישר בעיניו להלוך אחרי נטיית שכלו, וכל יצר מחשבות לב האדם מלא, רק לעוף במחשבתו אל כל אשר יענו שכלו, והעולה, זה כמובן החסידות, אין צורך להגיד. זאת אומרת שהחסידות בעצם מטפלת בסוגיות האלה ומדברת עליהן באופן גלוי ואומרת את זה לאנשים פשוטים, וברגע שזה ככה, אז אתה אין לך ברירה, אתה לא יכול להתעלם מהסוגיה, אתה חייב להיכנס להוביל הקורה ולנסות להגדיר את הדברים בצורה יותר מפורשת. אתה לא יכול להשאיר את זה כאיזה סוד שלא מתעסקים איתו. זה סתם נקודה מעניינת. הרבה פעמים יש משהו שנכון לעשות אותו, אבל נוצרת סיטואציה שבה הדיעבד הופך להיות הלכתחילה. אז אין ברירה, אתה חייב להתנהל באופן שמלכתחילה הוא אין עכשיו כאופן דיעבדי. אבל במציאות הזאת אין ברירה, זה מה שצריך לעשות. אה... שזה תורת כל האדם, ונעשה משל גם בפיקסילים, כן, זה החסידים, בעצם הם מגלים את הדברים האלה גם לאמרצים, גם לאנשים פשוטים, לא רק לתלמידי חכמים מובהקים. למור עלו בכל מקום וכל דבר הוא אלוהות גמור. ועינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה, עד שגם נערים מנוערים, ממשך עלו ליבאיו, לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי שכלם זה. כל אחד מקבל החלטות, ברגע שאתה אומר לבנם שהכל אלוקות, הכל אלוקים נמצא בכל מקום, הכל בסדר, הכל טוב, הכל קדוש, אתה מגיע למצב שבו בעצם אנשים באמת עושים הכל. ואני חושב שבסך הכל זו תופעה שאנחנו מכירים אותה היטב גם היום. אז ככל שאתה מחנך בן אדם לפתיחות יותר, למוכנות לראות יותר דברים באור חיובי, או באור שהוא בר תיקון לפחות, ככל שאתה מגלה את זה גם ליותר אנשים, או משתף בזה, יותר אנשים, אתה גם מאבד יותר אנשים. כי הרבה מאוד אנשים, אוקיי, לא, בסדר גמור, אז אנחנו נתעסק עכשיו בכל הדברים, ואז הסברה שלהם אומרת, אוקיי, אז אם זה טוב וגם הוא טוב, אז מה זה יותר טוב מזה? אז אני צריך לקיים מצוות. גם מי שלא מקיים מצוות הוא טוב. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן לגיטימציה, או רואה את הטוב בכל מקום, הסיכון הוא שבן אדם לא יעשו בסוף את השיקול שבכל זאת, מה נכון או לא נכון לעשות. וכמה זהירות יתרה צריך האדם להיזהר בזה ולשמור את נפשו מאוד במשמרת למשמרת, שאם חס ושלום ייקחנו ליבנו לקבוע לנו מחשבה זו, להתיר לעצמנו להתנהג גם במעשה לפי מחשבה זו, הרי יוכל להיוולד מזה חס ושלום הריסת כמה יסודות התורה הקדושה רחמנא ליצלן, ובנקל יוכל להילכד חס ושלום ברשת היצר שיראה לו היתרה על פי מחשבה זו, דרך משל להרהר בדברי תורה בשעת נפש אף במקומות המתונפים. כי אמרתי, המקומות המתונפים ועירור בדברי תורה, המקומות המתונפים זאת מטאפורה בדיון הזה. זה לא, לא מתכוון שאתה תעבור על שולחן ארוך סימן א' הלכה אביו, או לא יודע איפה שכתוב שעשו להרהר במקומות המתונפים בדברי תורה. הוא מתכוון למר שאתה רשאי לעצמך לעשות גם דברים שהם עבירה, כי בעצם הכל אשליה, הכל קדוש. אם אני אראה בזה אלוקות, אז זה אלוקות. השבתאי צבי זה היה בדיוק זה. שבתאי צבי בעצם טען שהכל קדוש, התפיסה הקבלית, כאילו, שהכל קדוש, בכל יש קדושה, בסופו של דבר אפילו להתאסלם, כי בעצם ברגע שאתה מאבד את ההבחנה בין הטוב והלא טוב, או בין אלוקות ולא אלוקות, בסדר, אז בשביל מה להמשיך לשחק את המשחק הזה? הרי בסופו של דבר זה משחק. אנחנו יודעים זה אשליה, אז למה לחיות באשליות? אז זה עוד נחזור בהמשך. ואחר שהוקבע אצלו תחילה שהכל אלוהות גמור, ורבותינו זה הפליגו בזה מאוד, וקרתו הוא ברוח קודשה מהיות לו חלק לעולם הבא, רחמנא ליצלן, כמו שכתוב בברכות, שבכלל כדבר השם בזה, הוא גם המערר דברי תורה במבואות המתונפים. ושוב פעם, מבואר דברי תורה במבואות המתונפים, זו תפיסה, זה ביטוי לתפיסה תיאולוגית שונה, זה לא איסור של ערעור בדברי תורה במבואות המתונפים. לא על זה מאבדים את החלק לעולם הבא. את החלק לעולם הבא מאבדים על התפיסה שמובילה את האדם להרהר בדברי תורה במבואות המתונפים. ומעילה נשמע סייפי דעה יקרא, יקרת תיקרת. ופרשו זל בפרק חלק, יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, ועוד כל מיני, כמה טעויות שיוכל לתת חס ושלום, אם היה נקבע ההנהגה במעשה, על פי זה הדרך. זאת אומרת, הדרך הזאת נכונה. התפיסה נכונה. אבל במעשה אסור לנהוג כך. ואסור לשתף בזה אנשים שהם לא בני אחי וכו'. וזה שהביאה לי להיכנס לדבר בזה העניין ולהזהיר ולהרחיק מטעות, שיוכל להיוולד מזה חס ושלום ולהבין על בוריו כל מה שרמזו לנו רבותינו זל בזה, בינם ככל דרכי השם הישרים. מה הכוונה? ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. כן, אז זה דרכי השם הישרים, הכוונה שאפשר להיכשל בהם ואפשר להצליח בהם, תלוי מה אתה עושה איתם. ועת לעשות. מה זה עת לעשות? אם לעשות להשם אפשרות תורתך, כי הוא טוען, בעצם לא הייתי אמור לעשות את הדיון הזה. אני עושה את הדיון הזה בגלל שאין ברירה, עת לעשות להשם אפשרות תורתך. ולהשב הדבר על מכונו נבהר מאמר קדישין רבותינו זל שמבואר בעץ חיים, לוקח מהתיקונים בכמה מקומות, שוית ברך שמו ממלא כל עלמין בהשוואה גמורה. כן, זה התחלת הכל, שקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות בהשוואה גמורה. מה הכוונה השוואה גמורה? יש שם חילוק, הכל אלוקות לגמרי, לא שפה יש יותר אלוקות ובו פחות אלוקות. בהשוואה כמו הכל שווה. והרי מצינו שגם בעולמות העליונים כל עולם חלוק ומשונה מחברו בבחינות שונים. איך אפשר להגיד זה בהשוואה גמורה? הרי דיברתי על זה, כן, שיש אינסוף וקו הצמצום ואדם קדמון והצילות ובריאה ויצירה ועשייה ופרצופים וספירות וכו'. אז איך הכל בהשוואה גמורה? אם הכל אותו דבר, אז על מה מדובר שם? זה לא יכול להיות הכל אותו דבר לגמרי. בסדר? אז הוא אומר ככה, הוא כמו, כל עולם חלוק ומשונה בחברו מבחינת שונים, בעניין התחברותו התברך אליהם. וכמו שכתוב בהקדמת התיקונים, זה 10 ספירות באצילות, מלכה בהון, איו וגרמי חד באון, אינון וחיי און חד באון. מה דלב האחי בעשר ספירות דבריאה, דלב אינון ואיו חד. מה הוא מתכוון לומר? דיברתי על זה, אני חושב, כשאמרתי שעולם האצילות, נדמה לי שזה בעל הלשם כותב, נדמה לי שזה חידוש שלו, שבעל האצילות זה מלשון אצלו. שהאור אין סוף נמצא אצלו, אצל עולם האצילות, כמו נשמה בגוף. להבדיל מעולמות הבריאה, יצירה, עשייה, שזה העולמות הנמוכים יותר, ששם האור אין סוף לא מחובר איתם בחיבור כל כך אינטימי, כמו שהנשמה והגוף אצל בני אדם מחוברים. בסדר? אלא ששם זה עדיין שני דברים שונים. הם לא מתכללים ביחד להיות יצור אחד. לעומת זאת, בעולם האצילות זה נקרא עולם אלוקי. במובן הזה, כי אור אין סוף נמצא בתוכו אי הוא וגרמו חד. זאת אומרת, הוא וגופו, אי הוא וגרמו חד, הכוונה גרמו זה גופו. כן, אז זה, כמו שאצל בן אדם, אנחנו לא אומרים שהבן אדם זה הנשמה והגוף זה פריפריה, למרות שזאת האמת. כיוון שהנשמה שלובה בגוף בצורה כל כך אינטימית, שאנחנו רואים את המכלול הזה של נשמה פלוס גוף כדבר אחד, יהיו וגרמו אחד. בסדר? הוא וגופו זה דבר אחד, זה לא, אנחנו לא מסתכלים על האדם ועל גופו. האדם וגופו זה אותו, זה אותו דבר. אז לגבי האצילות, אורן סוף זה יהיו וגרמו אחד. בסדר? כמו אצל בן אדם. לעומת זאת, העולמות הנפרדים מהבריאה ומטה, זה עולמות שהם נפרדים מהאורן סוף. ועיין בעצחיים שער השתלשלות היו צפירות, דרש סדר האצילות בקיצור, כתב שאין סוף ברוך הוא בבחינת התלבשותו והתפשטותו בכל העולמות, אינו נוגע ודבק, זולתי בעולם אצילות לבד. כן, רק שם הוא אצלו, לכן זה נקרא אצילות. ולא בביה, בריאה יצירה עשייה. ולכן משם ולמטה ישתנה מהותם. ושם בשער דורשי הביה, הביה זה עוד פעם, אצילות בריאה יצירה עשייה, פרק ז' בפירוש מאמר תיקונים הנ"ל, כתב שהאצילות כולו, גם בחינת הכלים, נקרא אלו, כלים זה הכוונה הגוף. כן, כשאנחנו מדברים על פרצופים, ספירות, עולמות וכו', זה הכל נקרא כלים. למה זה נקרא כלים? כי יש שם הבחנה בין דברים שונים. האור, אין בו הבחנה בין דברים שונים. אור זה דבר אחד, אין כמה סוגי אור. אבל בכלים יש הבחנות שונות. יש עולם ה... יש ספירות של חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת. ברגע שאתה עושה הבחנות, זה אומר שאתה מדבר על כלים. כי התפיסה שבעצם היצורים השונים נבדלים זה מזה, בשאלה עד כמה אור אין סוף עטוף. בתוכם. כמה שהוא יותר עמוק, כמה שהוא יותר מגושם, אז הוא בעצם, כן, אז היצור הוא יותר נמוך על הציר, על הציר הרוחני. בכל דבר יש איזושהי נקודה, איזושהי נגיעה לאור אין סוף, אבל יש מקומות שבהם הוא טמון עמוק ועטוף בהרבה דברים גשמיים, ויש מקומות שבהם זה עטוף פחות. אז ההבחנות בין מקום למקום זה לא בשאלה איזה אור אין סוף יש בתוכו, זה אותו אור אין סוף. השאלה היא מה אובי הכלי שלתוכו נכנס האור אין סוף. אם הכלי הוא עבה, אז האור לא יוצא החוצה, כן? אז זה בעצם, זה גשמי יותר. אם הכלי הוא מזוכח יותר, שקוף, דק יותר, אז האור אין סוף מגודל, זה נשאר רוחני יותר. אבל עדיין כל דבר שיש לו איזושהי הגדרה, שהוא מוגדר להיות משהו מיוחד ולא משהו אחר, הוא תמיד כלי, בהגדרה. להבדיל מאור, כי אור טבעו שהוא, הכל זה אור, אי אפשר להבחין בין אור אחד לאור אחר, אור כזה, אין כמה סוגי אור, אור זה אחד. אור זה אור אין סוף, בעצם כשדברים על אור, תמיד אור אין סוף. וכן מבואר, בקיצור הוא עושה הבחנה בין העולמות, והן אתם בסוף ספר 400 שקל כסף, בעניין ידיעתו יתברך שמו מקודם במעשה האדם, גם שם הוא רוצה לטעון שהידיעה והבחירה, כן, אז בעצם הידיעה והבחירה קיימות שתיהן ביחד באיזה עולמות עליונים יותר, אבל בעולם שלנו אנחנו חייבים לעשות את ההפרדה ביניהם. שחילק האריזל בזה בין העולמות, ויתר על כן שמצינו כמה מקראות כמו אל עליון יושב בשמיים, אשר אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרם, כי הרי מה פתאום הוא עליון ויושב בשמיים, הפה למטה הוא לא. זה רוצה לטעון, כן, פה למטה, אבל הוא מכוסה בכלים יותר רבים, כן, ביותר עטיפות. למעלה, זהו איו וגרמו אחד. לכן זה נקרא עולמות אלוקיים. וכן מלנו רבותינו זה על 10 קדושות, כמונה במשנה במסכת כלים, כן, 10 קדושות הן. אז איך מחלקים בין רמות קדושה שונות? מה שקדוש, קדוש, אלוקות זה אלוקות. לא, יש רמות שונות של קדושה, כי השאלה מה אובי הכלי שבתוכו נכנס האור הקדוש הזה, כן? וג' מחנות מקודשות, זו למעלה מזו, מחנה לוויה, מחנה ישראל, כן, כולה המחנות בבית המקדש ובמדבר, במשכן וכו'. אבל אמיתת העניין, את אוזנך ולבך תשיב ותלך לבטח, כי מבואר בכמה מקומות בזוהר, שאדון יחיד אין סוף ברוך הוא, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. יש פה שני מושגים, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. סובב כל עלמין זה הטרנסנדנטי, והממלא בשפה הפילוסופית זה האימננטי. בסדר? בעיית הטרנסנדנטי והאימננטי בשפה הפילוסופית זה בעיית הסובב והממלא בשפה הקבלית. כשהטרנסנדנטי זה ההסתכלות על הקדוש ברוך הוא כמשהו שהוא אינסופי, מרוחק מאיתנו, אין לו שום נגיעה אלינו. בסדר? זה הסובב בעצם, כן, הטרנסנדנטי. מה זאת הממלא? שזה האימננטי, זה האלוקים שבתוכנו. לא ייתכן שיש משהו במציאות שאין בתוכו איזשהו אלוקות, אחרת זה לא היה יכול להתקיים ולתפקד. אז זה התפיסה של הממלא, או האימננטי. וזה שתי תפיסות שרואות את האלוקות בצורות סותרות. זאת אומרת, אם הוא סובב אז הוא לא ממלא, אם הוא ממלא אז הוא לא סובב. טרנסנדנטי ואימננטי זה שתי תפיסות שונות. אז זה בעצם אותה השאלה שהוא מדבר עליה כאן. והיינו, שמצידו יתברך נקרא בבחינת ממלא כל עלמי. ומצידנו, כפי אשר מכתבנו בתורתנו הקדושה בעניין התנהגותנו בתורה ומצוות, וכפי השגתנו בחוש, נקרא יתברך שמו בבחינת סובב כל עלמין. זאת אומרת, סובב זאת ההסתכלות שאנחנו צריכים לראות את זה. ממלא זאת האמת. מה שבשם הקדוש ברוך הוא, עוד פעם, צמצום לא כפשוטו, זה הממלא. נכון? כי זה אומר שהכל זה אלוקות. הוא ממלא בכל נקודה, אין משהו שהוא לא אלוקות. זה התפיסת הממלא. תפיסת הסובב, זאת התפיסה שאנחנו צריכים לחיות על פיה, למרות שהיא לא האמת. התפיסה שהקדוש ברוך הוא מסביב, הוא משגיח עלינו מלמעלה. הוא לא אנחנו עצמנו, אנחנו יצורים שחיים בעולם שמתפקד עצמאית. כן? זה לא הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, זה בעניין הנהגותינו בתורה ומצוות, כי אחרת מה הטעם לעשות מצוות או להימנע מלעשות עבירות, זה במקום אחר לא משנה כלום. הכל אלוקות, ואלוקות אי אפשר לקבוע, תעשה מה שאתה רוצה, מה זה משנה? בסדר? הרבה ממשיכיות השקר, אגב, מסובב לצביב הנקודה הזאת, של הממלא במקום הסובב, לחיות את התודעה של הממלא עד הסוף, של האימננטי, עד הסוף, זה בעצם אומר, אוקיי, אז אם אני עושה עבירה, מה קרה? לא קרה שום דבר. אני לא יכול להתקלקל כלום, כי הכל אלוקות. אי אפשר לפגוע בקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקלקל את האלוקות. אז מה אכפת לי? אין הלכה, אין טוב, אין רע, אין תעשה מה שאתה רוצה.
ולכונים על זה. אם זה באמת...
זהו, זה עוד נדבר. יש פה הרי בעיה. זאת האמת. אז מה זאת אומרת? לחיות לא כך. אבל למה באמת? הרי אם זאת האמת, אז באמת שום דבר לא מתקלקל. הרי זאת באמת השאלה הגדולה שמתעוררת על התפיסה הזאת שאומרת שהצמצום הוא לא כפשוטו. הצמצום הוא לא כפשוטו, אבל בגלל הסכנה חודש המושג צמצום בתפיסה שלנו. אבל השאלה במובן ההנהגתי, אני אומר, יש פה שאלות יותר גדולות במובן הלוגי, אבל השאלה במובן ההנהגתי, זה באמת, למה באמת לא? אם באמת הכל אלוקות, אז באמת לא חשוב מה שנעשה, אז מה זאת אומרת, למה אני צריך לעבוד על עצמי? זה כמו הביטחון וההשתדלות, סוגיית הביטחון וההשתדלות, האם אני בוטח בקדוש ברוך הוא שכל מה שקורה לי בעצם זה הוא מחליט וזה לא תלוי במעשיי, זה הביטחון, או שההשתדלות, מה שאני עושה, זה מה שקובע מה יקרה איתי. אז אם אני בוטח בקדוש ברוך הוא לגמרי, אז אני אמור לשבת בבית רגל על רגל, או ללמוד תורה, או לעשות מצב, מה משנה, לא ללכת לעבוד, לא ללכת לרופא, לא לעשות השתדלויות, לא לצבא, לא שום דבר כזה, כי הרי הכל בחובה, מה אני צריך לעשות? אני אומר, לא, יש חובה להשתדל, למרות שהביטחון הוא הצודק. אבל יש חובה להשתדל, אתם מבינים שזה אנלוגי לגמרי לבעיה הזאת. בעצם הכל אלוקות, הכל מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא תלוי בי, אבל איזה גזרת הכתוב כזאת, אני בכל זאת חייב להתנהג כאילו שהדברים תלויים בי, ללכת לרופא, ללכת לעבוד, אבל זה הכל השתדלויות, זה לא באמת מחולל את התוצאות המעשיות שאנחנו חושבים שזה מחולל. ושוב פעם עולה שם אותה שאלה, אם באמת זה ככה, אז למה? אז למה אני צריך לעשות דברים שהם לא נכונים ולחיות בתוך אשליה כזאת שאני עצמי יודע שהיא אשליה? אני יודע שיש לי יעק, אני צריך לצוב השוב, אני צריך לברוח, ליבה לפומה לוגליה, כן? אני צריך לברוח ממשהו שאני עצמי יודע אותו. אז למה לברוח? מה הבעיה? יש פה משהו נורא בעייתי, להגיד דבר כזה ולעצור פה, זה מאוד מוזר, כי כל הזמן אומר, תראה מה יצא מזה, אתה תעשה עבירות. אני חינם, אני יכול לעשות עבירות, מה הבעיה? יש בעיה בלעשות עבירות?
זה לא רצון השם.
אבל מה זה רצון השם? הרי הכל אלוקות, גם זה הכל רצון השם.
זה שהוא ציווה
על... לא, זה השליה שהוא ציווה. הרי הוא ציווה לא לעשות עבירות וכן לעשות מצוות. נכון? מה זאת אומרת, הוא ציווה, זאת התמונה שלי, כי הציווי הזה בעצמו מכיל בעצם את ההנחה שיש דברים שאותם אסור לעשות, שהם לא אלוקות. אבל ההנחה הזאת הרי לא נכונה. גם הציווי הוא חלק מאותה תדמית סובייקטיבית שבתוכה אני אמור לחיות. אני רק ממשיך את צורת החשיבה. אני לא מסכים לזה, אני רק אומר, זה לכאורה מה שאמור לצאת מפה. אני לא שמע את הוא ציווה, זה ברור שהוא לא באמת ציווה, כי הוא לא באמת צריך את זה. נו, אז מה, מה לעשות?
למה לא ברור של, למה לא יש לומר ש... הוא באמת ציווה?
זה עוד הכתוב כזה, כמו הביטחון וההשתנות.
כן, נכון שבאמת בסברה לא היינו.
זה מאוד מוזר, אז אותה סברה גם אומרת לי שגם הציווי הוא חלק מההזיה הסובייקטיבית הזאת. הכל, אז המסקנה מתבקשת, אני אומר עוד פעם, אני לא מסכים לא עם זה ולא עם זה. אבל אם אתה חי כך, אז באמת... והרב חיים ולוז'ינר לא מתווכח עם התפיסה התיאולוגית, הוא מסכים. הוא אומר, אסור לחיות כך, צריך לעצור משהו, צריך להסתיר את זה, לעטוף את זה, לא לחיות כך. אני אומר, אם אתה באמת מסכים עם זה, אז מה אתה רוצה? זה א', וב', זה דיברנו כבר, מה זאת אומרת אשליה? אשליה של מי? זה שהעולם או אנחנו קיימים, זאת אשליה. אשליה של מי?
איפה אמר כאן שזה אשליה של...
זה מבחינתנו, לא מבחינתו.
איפה אמר כאן
שזה? זה מבחינתנו ולא מבחינתו. אז מבחינתו שום דבר לא קיים, הכל אלוקות. מבחינתנו זה כאילו שהוא רק סובב. לא הכל אלוקות, מבחינתנו. מה זאת אומרת? אבל אם אנחנו זה גם אלוקות, אז מבחינת מי? זאת ההסתכלות של כן, אני קראתי לזה האשליה, מבחינתנו, זה לא משנה. זאת העניין, מי המושלה? אין מי שמושלה, אני לא מבין את השפה הזאת בכלל. דיברנו על זה כשדיברתי על השפה הפילוסופית, הפנתאיזם ודברים כאלה, אז דיברתי על העניין, זאת הבעיה הפילוסופית. פה יש את הבעיה, מה שאתה העלית קודם זה הבעיה הפרקטית. זאת אומרת, למה להתנהג ככה באמת אם זה לא נכון? אני שואל גם ברמה התפיסתית מה ההיגיון פה, הרי אתה לא יכול להגיד לי שהמציאות כולה היא אשליה שלי, אם אני עצמי לא, כחלק מהמציאות לא באמת קיים. אז אם אני עצמי לא באמת קיים, אז אשליה של מי זה? הקיום שלי או הקיום של העולם, אשליה של הקדוש ברוך הוא, מה זה הדבר הזה בכלל? ואמרתי על זה שזה בדיוק הקוגיטו של דקארט, אני חושב משמה אני קיים. דקארט בעצם טוען בדיוק את הטענה הזאת. הוא אומר, דקארט התחיל עם ספק מתודולוגי, הטלת ספק בכל מה שאפשר להטיל ספק. והוא ניסה למצוא איזשהו עוגן, שהוא מעל לכל הספקות, זאת אומרת שאפילו אם תרצה להטיל בו ספק לא תצליח. הנקודה היחידה שהוא מצא זה עצם קיומו. ולמה? בגלל שאם אני אטיל ספק בעצם קיומי, אז אני שואל את עצמי, מי זה אותו אחד שמטיל את הספק הזה? אני חושב שאני לא קיים, משמע אני קיים. כי הרי אם אני חושב שאני הגעתי למסקנה שאני לא קיים, מי הוא אותו אחד שהגיע למסקנה הזאת? אז חייב להיות מעצם העובדה שאני בכלל חושב על משהו, לא משנה מה תהיינה התוצאות. אם אני מגיע למסקנה שאני כן קיים, שאני לא קיים, אני קיים. אז לכן הוא אומר, זאת נקודה שהיא מעל לכל הספקות. ובמובן הזה אני שואל את אותה שאלה, איך אתה יכול להגיד שאני לא קיים? הרי איך אתה קוגיטו? אני חושב שאני לא קיים, משמע אני קיים. כי אם אני אשליה, אז אני צריך להיות אשליה של מישהו, או של משהו. אחרת מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? יש פה איזושהי שפה שאני לא חושב שיש לה פשר בכלל, אני לא כך מבין את העניין. שבחינת ממלא כל עלמין, כן, שורה שלישית בפסקה האחרונה, שבחינת ממלא כל עלמין הוא כבוד אלוקים אסתר דבר מצידנו. והעניין כי ודאי האמת שמצידו יתברך, גם אתה אחר שברא וחידש העולמות ברצונו, הוא ממלא כל העולמות והמקומות והבריאות כולם בשיווי גמור ואחדות פשוט. ואין עוד מלבדו כמשמעו ממש. ממש, תפיסה חסידית בלי שום סייג. האמת, כאילו, מבחינת הקדוש ברוך הוא, אין כלום חוץ ממנו. לא הייתה בריאת עולם, לא היה כלום בעצם מבחינתו. בסדר? כמו שכתבנו לאל, ממקורות מפורשים, או בשם הרוקח, כמו שלא היה קיים כמובן גם כן, וכמו שתקנו לנו קדמוננו זה לומר קודם התפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא העולם. רוצה לומר, אף שכבר נבראו העולמות ברצונו הפשוט התברך, עם כל זה אין שום שינוי והתחדשות חס ושלום, ולא שום חציצה מחמתן בעצמות אחדותו הפשוט. זה ממש צמצום לא כפשוטו. זאת אומרת, האור אינסוף ממלא כל המציאות כולה, גם עכשיו, אחרי הצמצום. אותו דבר. באחדות פשוט, הכוונה אין הבדל מדרגות. הכל זה אור אינסוף באותה צורה. המציאות היא אחידה לחלוטין. אין בה נבראים, נפרדים, אין סוגי דברים שונים, הכל אותו דבר. והוא גם אתה כקודם הבריאה, שהיה הכל מלא עצמות אינסוף ברוך הוא, גם במקום שעומדים העולמות אתה.
אז מה ההבדל?
שאלה גדולה. עוד רגע אני אדבר על זה. ולבך תשית לדברי קדוש השם, רבינו שמואל, אביו של הקדוש רבי יהודה חסיד בשיר הייחוד, שחיבר, בייחוד יום ב', אין קצה וכולי, ואין תוך מבדיל בינותיך. כן, אין הבחנה, ברגע שהתפיסה היא צמצום לא כפשוטו, אין הבחנה בין דבר לדבר. אמרתי, הבחנה בין דבר לדבר זה תמיד בכלים, זה אף פעם לא באור. אתה עושה סוגי דברים שונים, פירושו שיש להם גופים שונים, כי האלוקות שנמצאת בתוכם זה אותו דבר. כשעושים הבחנות זה תמיד כלים. ואם אין תוך מבדיל בינותיך, פירושו שהכל אור, הכלים לא באמת קיימים. ובייחוד יום ג' סובב את הכל ומלא את הכל, ובהיות הכל אתה בכל, כן וכו'. וזהו שאמרו רבותינו זל בדברים שדימו התחברותו התברך לעולמות. להתחברות הנשמה לגוף. כן, הם דימו את התחברותו לעולמות, כמו הנשמה בגוף. מה הנפש תאורה בגוף, אף הקדוש ברוך הוא טהור בעולמו. רוצה לומר כי עניין הנשמה, אף שמתפשט בכל פרטי עברי האדם, הנקיים וגם המלאים לכלוך תינופת וזוהמה, זוכרים את הנבואות המתונפים, ואם כל זה אינם חוצצים כלל לעניין טהרתה ובקדושתה, וטהרתה עומדת. כן העניין אם שהוא יתברך ממלא את כל, בכל המקומות, מקומות הקדושים והמקודשים, ואשר אינם תיאורים. אף על פי כן אינם חוצצים כלל ולא גורמים שום שינוי חלילה לקדושת טהרת עצמותו ואחדותו הפשוט יתברך. וזהו שאמר אני השם לא שניתי. כמו שכתב בתיקוני זוהר חדש, וכל ישראל דקבילו מן אורייתא היינו נבדן לאחד בה, ובכל עטוון ושמען, כן, האותיות והשמות, קדישים דילי, ובכל משריין אילאי ותתאים דהתבריאו, ובכל קיצור כל הדברים כולם, זה לא משנה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אחד לגמרי בכל המקומות האלה. אבל עם כל זה, אני תחזור לכל הדברים, כי זה אמירות בעייתיות קצת, אבל עם כל זה הן גבורותיו ונוראותיו יתברך שמו, שאף על פי כן צמצם כביכול כבודו, כביכול כבודו יתברך, שיוכל להימצא עניין מציאות עולמות וכוחות ובריאות נבראים ומחודשים, בבחינות שונים ועניינים מחולקים וחילוקי מקומות שונים, מקומות קדושים ותיאורים, ולהפך תמאים ומתונפים, והוא הבחינה, צריך להיות אני חושב, אשר מצידנו. היינו שהשגתנו אינה משגת בחוש, רק עניין מציאותן כמו שהם נראים. אבל זה לא האמת, האמת היא שאין שום הבדל בין כלום לכלום. שעל פי זאת הבחינה נבנו כל סדרי חיוב הנהגותינו שנצטבנו מפי ודברך שמו חוק ולא יעבור. ומצד זאת הבחינה הוא שדימו רבותינו זה כביכול כי עניין הנשמה אל הגוף, כמו שכתוב בזוהר, שהוא ודברך הוא נשמת בכל דברים, וכמו שבאדם לא נראה בחוש רק הגוף, והנשמה אף שהיא מלאה את כל הגוף היא בבחינת אסתר לעיני בשר ונגלית לעיני שכל, כן כפי השגתנו הנגלית נראה מציאות העולמות והבריאות כולם, ושהוא ידבר שמו מתפשט ומסתתר כביכול בפנימיות כולם, להחיותם ולקיימם, כי עניין הנשמה שמתפשטת ומסתתרת בפנימיות כל פרטי חלקי עברי גוף להחיותו. וכל השמות והכינויים והתארים והמידות עליו יתברך, שמצינו בתורה הקדושה, כולם מדברים מצד זאת הבחינה כפי שהוא מצידנו, וסדרי חיוב הנהגותינו, שהוא מצד התחברותו יתברך אל העולמות, שמצידם ושעל ידיהם נמשך כל השינויים, וכל פרטי סדרי ההנהגה כולם, כמו שכתבנו לאל בשער ב'. וזה הכל מצידנו, אבל מצד הקדוש ברוך הוא אין שום דבר, הוא ממשיך בזה, זה הכל אותו עניין, ולכן אני כל מדלג על הפסקה הבאה, כן, ולכן נקרא הוא יתברך בכל דברי רבותינו, זה על בשם הקדוש ברוך הוא. למה הוא נקרא הקדוש ברוך הוא? פירוש, כללו בזה השם הנכבד, אלו הבית בחינות יחד. כי קדוש פירושו מובדל ונעלה, והוא כפי אשר מצידו יתברך שהוא באמת מופרש ומובדל ומאוד נעלה, מכל ענייני החילוקים ושינויים חלילה, רק הכל מלא אחדות גמור לבד, בהשוואה גמורה ומרומה מעל כל ברכה ותהילה, ואיננו צריך להתברך חס ושלום, אנחנו לא צריכים לברך אותו, לברך זה תנו עוז לאלוקים, כן? זה לתת לו כוח, לברך מישהו זה לתת לו כוח, לברך את הקדוש ברוך הוא כתוב ברשב"א, לברך את הקדוש ברוך הוא זה לתת לו כוח, תנו עוז לאלוקים, זאת אומרת זה הכל מצידנו, לא באמת הוא צריך את הכוח, כן? כקודם הבריאה, כמו שכתוב במית הדמיוני וישווה, יאמר קדוש, שזה הכתוב נאמר על עצמות אחדותו יתברך, כידוע בריא מהמנה, ותיקונים מצד בחינת השגתנו מציאות הכוחות והעולמות. והוא נקרא ברוך, כביכול מצד התחברותו יתברך אליהם, כי הם הצריכים לעניין התוספת וריבוי ברכה ושפע על ידי מעשי האדם הרצויים. העולם האצילות, זה הכלים שבתוכם נכנס האור אין סוף, הם צריכים את הברכה שאנחנו נותנים להם. אבל לא האור אין סוף עצמו. עכשיו פה אני כבר אולי אעצור פה, כי אני מקווה שאני לא רוצה לא להספיק את זה. תראו, לכל אורך הפסקאות שקראתי עכשיו יש שניות. אבל השניות היא לא רק בהתייחסות של מצידו ומצידנו. תראו את המשלים שהוא מביא. המשלים שהוא מביא זה למשל זה נשמה וגוף. מה, הוא מנסה לטעון שהגוף לא קיים, רק הנשמה קיימת? זה לא נכון, זה לא... המשל פה, אם ככה, הוא לא מדויק. הגוף ודאי קיים. הגוף לא מפריע לנשמה להימצא באותו מקום שגם הגוף נמצא. הנשמה היא לא יצור פיזי, אז אתה לא... אין שאלה פה, אם הגוף נמצא פה, אז איך יכול להיות שגם הנשמה נמצאת פה? כי אין סתירה בין שני עצמים שנמצאים באותו מקום, אם אחד הוא לא פיזי. אוקיי? זה מה שהוא מתכוון לומר. באותו דבר, האור אין סוף שנכנס לתוך הכלים ועולם הצילות והכל. מה שהוא מתכוון לומר, זה טעות מה שמפרשים אותו, שהוא באמת תפיסה חסידית. זה פשוט לא נכון. אני חושב שזה פשוט טעות. רואים את זה יכול לא לחבר. אור אין סוף נשאר אותו דבר כל הזמן. זה ברור. הנשמה, קיומו של גוף לא משפיע עליה בכלום. היא נשארת להיות כמו שהיא הייתה קודם. זה לא משנה אם יש לה חיבור לנשמה, או היא נמצאת בתור גוף או לא נמצאת בתור גוף. הגוף לא תופס למקום, הוא לא מגביל אותה בשום צורה שהיא. במובן הזה, הנשמה לא הצטמצמה. בסדר? אבל זה לא אומר שהגוף לא נמצא. בממד הפיזי יש גוף. בסדר? רק הגוף לא מסתיר בשום צורה את הנשמה. אנחנו בעיני הבשר שלנו רואים את הגוף, לא רואים נשמות. אבל זה לא אומר שהנשמה לא נמצאת פה. זה שהגוף נמצא פה זה לא דוחה את הנשמה מלהיות פה. זה כל המשלים שהוא מביא פה. תראו את כל המשלים שהוא מביא, אז המשלים הם כאלה. כי אחרת הוא סתם מדבר שטויות. זאת אומרת, כל המצידו ומצידנו. מצידו ומצידנו הוא לא מתכוון לומר שזאת אשליה, הצמצום. שהצמצום באמת לא כפשוטו וזה אשליה. כי אז אני שואל, אשליה של מי? הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון למה שהאור אין סוף, הוא באמת נמצא עדיין בכל מקום. אבל למרות שהוא נמצא בכל מקום, באותו מקום עצמו יכולים להיות דברים אחרים, ואין סתירה. הם לא תופסים לו מקום באותה נקודה. ולכן אתה יכול להגיד, הוא לא הצטמצם לשום מקום. אנחנו מסתכלים על זה כאילו שהוא הצטמצם, במובן הזה שנוצרו פה דברים, גופים, כלים, משהו כזה, שהם לא אור אין סוף. אלא הם משהו אחר. אבל מבחינת האור אין סוף, כשאתה מסתכל, זה מבחינתו הוא ממלא את כל המציאות כמו שהיה קודם. מי שהזכרתי, כשתיארתי את התמונה לפי בעל הלשם, שהוא מדבר על זה שכל עולם כזה קיים מתחת למצב הקדום. זאת אומרת, יש עולם של אור אין סוף לא מצומצם. מתחתיו יש עולם שבו אור אין סוף התפשט לצדדים, נוצר חלל וקו בתוכו. כל הקונסטרוקציה הזאת, אור אין סוף מסביב, אגב זה מה שנקרא סובר. קו זה הממלא ומסביב זה הסובב. הסובב והממלא הוא קו וצמצום, כל זה בעצם נמצא קומה מתחת למה שלמעלה, כשמה שלמעלה הוא נראה כמו שהוא נראה לפני הבריאה. ואחרי זה יש למטה עוד אדם קדמון והצילות, אבל כל אחד מאלה זה עוד קומה למטה, הוא לא קיים בעולם שמעליו, אלא נוצר איזשהו עולם למטה, ושם נולד פתאום משהו יותר עבה, יותר גס, יותר פחות רוחני. אני אתן לזה דוגמה שאני חושב שאפשר יהיה להבין אותה הרבה יותר בקלות. יש ספר מעניין שנקרא ממדים הנבואה והאדמתנות של רבי שם טוב גפן. אתם מכירים, אני לא יודע, במוסד הרב קוק יצא פעם, זה נצאתי פעם בגניזה של המדרשייה. רצו לזרוק את זה, אז הצלתי את זה ברגע האחרון. מה? הממדים הנבואה והאדמתנות. אדמתנות זה גיאולוגיה. פשוט זה שפה ארכאית, זה שפה עברית של פעם. אבל מחבר, זה יתברר...
אם אני לא טועה, המילה הזאת זה המצאה שלו.
יכול להיות, אבל זה מה של גיאולוגיה, זה ה... ככה הוא קרא לזה בעברית, אני לא יודע אם הייתה אז מילה אחרת, לא יודע.
הוא ניסה לחדש.
יכול להיות, לא משנה, בכל אופן זה דבר קדום, זה ספר מאוד ישן, אגב, המחבר, זה סבא רבא של יונתן גפן. רבי שם טוב גפן, אני בררתי את זה עם מנחם פינקלשטיין, היה לי איזה בירור איתו לפני כמה זמן, הוא שאל את עוזי דיין איכשהו, זה הכל משה דיין שם, אז עוזי דיין אמר לו שכן.
זה לא אבא שלו, הוא חבר מועצה בתל אביב?
יכול להיות שגם, אני לא יודע. אני חושב שהיה לו איזה בן או נכד, משהו בתל אביב של שנות ה-50. אני חשבתי שהוא עצמו היה שם, אבל זה לא, הוא היה הרבה קודם, הוא מישהו נפטר בשנות ה-20, אני חושב. בכל אופן היה יהודי מאוד מעניין, יש שם יומן בספר, אז בספר הזה הוא שלושה מאמרים. המאמרים האלה, אחד מהם מתפרסם בכתב עת מתמטי רוסי על טבע הנבואה. אני מנסה להסביר את הנבואה בכלים מתמטיים כאלה ואחרים, ברוסית, זה תורגם לעברית. הוא אין השכלה פורמלית לפי מה שהבנתי, זה מה המשכיל לי מהם שקראו מתחת לשולחן. הוא מספר שם ביומן שלו, כך שבתור ילד, לפני בר מצווה, הוא התחיל לקרוא ספרים, הוא הסתיר את זה מאבא שלו, כי היה אסור. הוא קרא כל מיני ספרים, וקבלה, הוא עסק בקבלה, הוא מתאר שם, למשל הוא מדבר על איינשטיין עם ארבעה ממדים, כן, החלל והזמן, אז הוא אומר, זה ספר יצירה, ספר יצירה כתוב עשר מידות בלימה, נדמה לי, זה בפרק ראשון של ספר יצירה, עומק קדימה ועומק אחורה, עומק ראשית ועומק אחרית, עומק מעלה ועומק מטה, כאילו ציר X, ציר Y, ציר Z וזמן, קדימה ו... זאת אומרת, וראשית ואחרית. והחמישי זה עומק טוב ועומק רע. זה מה שנקרא בשפה הקבלית אשן, כן? עולם שנה נפש. עולם זה הממדים החלליים, שנה זה הזמן, ונפש זה הטוב ורע, או הרוחני וגשמי. וכל דבר בעולם נמדד בחמישה מימדים. ארבעת הממדים של הפיזיקה, החלל והזמן, והמימד של טוב ורע. כל דבר צריך להימדד גם במונחים האלה. אז הוא טוען שזה המשנה הזאת בספר יצירה. יש לו שם כל מיני דברים מאוד מעניינים, הוא איש רב אנפין. יש לו שם למשל הבעיה הפסיכופיזית, הוא מביא שם את הדילמה עם, אתם יודעים, יש ויכוחים בין פסיכופיזיקאים, בשאלה איך מתרגמים גירוי לתגובה. תגיד, כשאתה מגדיל את עוצמת האור פי 2, בסדר? האם אתה מרגיש אור, במובן הסובייקטיבי, אתה מגדיל את עוצמת הגל אלקטרומגנטי פי 2, בסדר? האם האור הסובייקטיבי שאותו אתה רואה הוא חזק פי 2? אז יש תזה שזה לוגריתמי, היחס בין הגידול בגירוי לגידול בתגובה. יש תזה שזה פולינומיאלי, שזה חוק חזקה כלשהו, יש ויכוחים, איזה חזקה. אז הוא דן שם גם בעניין הזה, הוא מביא שם מקום, זה טיפוס מעניין מאוד. בכל אופן, זה שאלה מרתקת אגב, כי אי אפשר למדוד את זה, זה רק דרך דיווח של אנשים. אין דרך להגיע לתשובה אמיתית לעניין הזה, מהו החוק. השאלה, איך אתה מגדיר לעצמך כבן אדם, האם האור הזה הוא חזק פי 2? פי 1.5, אני לא יודע, איך מודדים דבר כזה? בטח שלא על ידי מכשירים. מכשירים יכולים למדוד את השדה האלקטרומגנטי, הם לא יכולים למדוד את מה שאני רואה. אז זאת שאלה שבהגדרה לא נגישה למדע. זאת אומרת, היא לא שאלה מדעית. אי אפשר למדוד אותה. בכל אופן, לא משנה, אז בין היתר, הוא מדבר שם על תורת הממדים לאין ספורות. הוא רוצה לטעון, יש עוד משהו מעניין, אז אני אספר לכם גם על זה. הוא רוצה לטעון שהחלל והזמן, יש לי מקדמה של הוגו ברגמן לספר הזה, על ספר שנשכח, זה נקרא, זה מאמר שהוא כתב, זה ספר שאף אחד לא מכיר אותו ואף אחד לא קרא אותו, וחבל שזה ממש פנינה אמיתית. אז הוא מביא שם, וזו הדוגמה שגם הוגו ברגמן מביא, שהקנטרי אמר שהחלל והזמן זה צורות התייחסות שלנו. אנחנו, איך שאנחנו רואים את המציאות, זה לא קיים במציאות עצמה. ואז הוא אומר, אז אם זה כך, אז מה המשמעות לשאלה מה גיל העולם? כל עוד לא היה אדם, לא היה זמן. אז אם נגיד שהאדם נברא לפני 6,000 שנה, זה לגמרי קומפטבילי עם התיאור המסורתי. כי כל מה שהיה לפני כן לא היה זמן, הזמן זה התשובת הסתכלות של האדם, אז לכן ככה הוא פותר את בעיית גיל העולם, לא משנה, יש לו כל מיני דברים מעניינים. פה אני חושב שהוא טועה, דיברנו על זה פעם נדמה לי, כי אני יכול בהסתכלות הסובייקטיבית להסתכל גם על מה שהיה לפני שאני קיים. אני יכול לשאול מתי נולד סבא שלי, נכון? לא הייתי שם. אבל לא משנה, בכל אופן, הטענה שלו היא כזאת, וזו טענה מאוד מעניינת לדעתי. הוא מדבר גם כן על הטרנסנדנציה והאימננטיות, זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא קיים, אז איפה אנחנו? אם אנחנו לא קיימים, אז מה, איך זה? אז הוא אומר שזה כמו יחס בין מימדים שונים. ואפילו זה משל נהדר לעניין הזה, הוא מיישב הרבה דברים במשל הזה. נגיד שאנחנו מדברים על עולם תלת מימדי, ויש בתוכו איזושהי יריעה דו-מימדית, לא משנה, איזשהו מישור כזה, דו-מימדי. נניח שיש יצורים דו-מימדיים שמתנהלים על היריעה הזאת, כן, הם חיים פלטלנד, בספר, כן, שטוחלנדיה, זה טוב גם בעברית. אז זה חיים של יצורים דו-מימדיים, יש לנו תופעות מרתקות, אנחנו לא רגילים, כי זה כל מיני מגבלות שאנחנו לא חושבים בכלל על קיומם, אתם רואים שבדו-מימד אי אפשר לעשות אותם. זאת אומרת, אם יש שם קו שחוצה את המישור, כמובן אף אחד לא יכול לעבור לצד השני. אנחנו יכולים כמובן לעלות דרך המישור, הציר השלישי, מלמעלה, אבל יצור דו-מימדי לא יכול לעבור, ואי אפשר להתהפך, למשל. הוא לא יכול להתהפך לעמוד על הראש. מה זה להתהפך? להתהפך זה בשביל זה, אתה חייב לצאת מה... כן, בדיוק. אבל גם לשטוח לכאורה יש שני צדדים, אבל הוא לא יכול להפוך את שני הצדדים. להתהפך, כל מיני דברים. אתם יודעים שהם קשרים למשל בארבעה ממדים, במשפט בטופולוגיה. הם קשרים בארבעה מימדים. בעולם ארבעה מימדים הם קשרים, אי אפשר לקשור. כל קשר שתקשור, תמתח אותו, הוא ייפתח. המושג קשר קיים רק בעולם תלת מימדים.
בארבעה מימדים?
ארבעה, לא, זה סתם הזכרתי עכשיו משהו אחר מעניין. אם כותבים ספר על ארבעה מימדים, מישהו מכיר לכתוב פעם, אז זה אנקדוטה משעשעת. זה משפט במתמטיקה, בטופולוגיה. בכל אופן, אז מה שהוא אומר שם, זה שהיחס בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, לבין העולם, זה כמו יחס בין מימדים שונים. זאת אומרת, יצור דו-מימדי או בריאה דו-מימדית לא תופסת שום דבר מתוך החלל התלת-מימדי. אין שאלה איפה קיים הדבר התלת-מימדי, הרי יש פה את היצורים האלה, אז אם הם פה, איך הוא גם נמצא פה? אז זאת אומרת, אין שאלה כזאת, כיוון שהיריעה הדו-מימדית, הנפח שלה הוא אפס. לא תופסת נפח במובנים התלת-ממדיים. יש מגיד משנה, הפרק י"ז מלכות שבת. המגיד משנה מדבר שם, האם אפשר לעשות, הרמב"ם כותב, שאפשר לעשות לחי מעץ, מהשירה, מעץ של השירה. לחי מעניין טלטול בשבת. ואז אומר, למה? הרי הכלל בהלכה זה כיתות המכתת שיעורה. אז כל דבר שיש לו שיעור מסוים, אם אתה עושה אותו מאיסור הנאה, אז הוא נחשב כאילו כתות, כי צריך לשרוף את האיסור הנאה הזה, אז הוא כאילו כתות, הוא לא, אין לך את השיעור. אי אפשר לעשות מייסורי הנאה דברים שדורשים שיעור. הוא אומר שלכי צריכה להיות 20 יום. ואז הטענה, זה נכון, אבל רוחב ועומק לא צריך להיות לה. ואם יש לך מימד, אם יש לך דרישה רק במימד אחד, אז אין דרישה למינימום חומר. ולכן לא אכפת לי שזה כיתות המכתת שיעור. אני חושב שזה הרבה סתירות, לולב למשל, ארבעה צפחים, וכתוב שלולב של השירה לא עושים, יש הרבה קושיות על המגיד משנה הזה, אבל הטענה שלו היא בדיוק הטענה הזאת. זאת אומרת שדבר שיש לו מימד אחד, הוא לא תופס שום מקום מהחלל התלת מימדי. סליחה, הנפח שלו הוא לא אפס. אין לו נפח. נפח אפס זה משהו אחר. אז אין לו נפח. זה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, זה לא... נפח אפס זה שתיקח משהו שיש לו נפח ותשאיף את העומק שלו נגיד לאפס. פה אני לא מדבר, אני לא משאיף, לא אפסילון בשפה המתמטית, קטן כרצונך, נקודה. מה זה בין נקודה ודיפרנציאל? זה קלצ'קין, נדמה לי, ראיתי פעם בספר שלו. קראים את קלצ'קין, יעקב קלצ'קין, איזה פילוסוף גרמני כזה, ספרים שיצאו בהוצאת אשכול בברלין. ותורגמו לעברית אחרי זה. הפילוסוף מאוד מעניין, הוא תרגם את שפינוזה, הראשון שתרגם את שפינוזה לעברית, יעקב קלצ'קין, והוא אמר, אני חושב שזה כתוב אצלו, אם אני זוכר נכון, כי יש לו פרק על האינפיניטסימל. זה הוזכר בספר של אהרון אפלפלד, משם עליתי על זה שיש ספרים של קלצ'קין. אז הוא כותב שם, מה ההבדל בין נקודה ואינפיניטסימל? אינפיניטסימל זה קו קטן כרצונך. אינפיניטסימל זה דבר שמימדו אחד ואורכו אפס. יש לו אורך, והאורך שלו הוא אפס. נקודה זה לא דבר שהאורך שלו הוא אפס, זה דבר שאין לו אורך. אין לו אורך, כי נקודה זה אפס מימדים, זה לא מימד אחד. אורך, צריך להיות לך מימד אחד כדי שיהיה לך אורך. מבינים? וזו נקודה מאוד מעניינת, כי בעצם זה אומר שאני לא תופס אפילו נפח אפס ביחס לקדוש ברוך הוא. אני לא קיים שם. אין לי נפח בעולם הארבע מימדי הוא האינסוף מימדי. עכשיו תראו, זה ממש משל יפה יפה. זאת אומרת, כל העולם כולו קיים בדיוק מה שאנחנו מבינים איזה תלת מימדי. הכל קיים כפשוטו, בלי שום בעיה. מבחינתו לא קיים שום דבר. זה גם כפשוטו. הכל נכון. למה? כי הוא מסתכל על זה במשקפיים רב מימדיות. והתלת מימד לא קיים במשקפיים האלה. זה הכל. אז מבחינתו, זה מה שנפש חיים אומר. מבחינתו אנחנו לא תופסים מקום, הוא לא הצטמצם, הוא לא צריך
להצטמצם.
בדיוק. הוא לא צריך לצמצם את עצמו כדי שאנחנו נתקיים, כיוון שהארבע מימדי לא צריך לפנות מקום ליצור תלת מימדי. או התלת מימדי לא צריך לפנות מקום ליצור דו מימדי. אז הצמצום הוא לא כפשוטו. אבל זה לא אומר שאנחנו לא באמת קיימים. אנחנו לגמרי קיימים, לא צריך לדבר בכלל שום דבר כזה. שזה פתרון מבריק, ממש מבריק. אבל הוא מסביר בצורה כל כך יפה את העניין הזה, ואני חושב שזה מה שנפש החיים כותב. ואם קוראים כל הפרשנים שלו, הוא ממשיך את הגרע הרגיל לגמרי. הוא ממשיך את הגרע, צמצום כפשוטו. כפשוטו במובן הזה שאנחנו לגמרי קיימים ואנחנו לא האלוקות. האלוקות קיימת פה כמו שאנחנו פה, כי אנחנו לא מפריעים
אחד. זה לא מחייב לצמצם.
בדיוק. אנחנו לא, זה כמו שהוא, וזה כל המשלים שהוא הביא, שהנשמה בתוך הגוף יכולים להתקיים באותו חלל, ואתה לא צריך שהנשמה תסתלק מפה, שהגוף יהיה פה קיום. עכשיו, זה כן, אנחנו כן מדברים על צמצום במובן הזה, שהוא יצר חלל במימד נמוך יותר, כדי שלא היה קיים בהתחלה, נגיד, וזה צמצם את עצמו מארבע ממדים לשלושה ממדים, כדי שיהיה אפשרות שדברים יהיו קיימים בלי שהוא בכלל. וזה בדיוק התמונה של הלשם, שהוא אומר שלמעלה, למעלה במובן מטאפורי, כמובן, יש אור אינסוף שלא מצומצם בכלל. מתחת יש עולם של קו וצמצום. מתחת יש קו וצמצום ואדם קדמון. מתחת אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל דבר כזה זה פאזה נוספת למטה. תחשבו על זה, כל פעם יורד מימד. בדיוק, כל פעם יורד מימד, וזה אחד באמת נמצא מתחת לשני, במובן הזה שהוא לא תופס מקום בתוך התמונה של מי שמעליו. זאת אומרת, זה לא רלוונטי בכלל. אני חושב שזה זה פתרון גאוני ממש. נדמה לי שזה, ולדעתי זה מה שהוא מתכוון. כשעוברים על, על הדוגמאות שלו ורואים מה הוא כותב, נדמה לי שזה מה שהוא כותב. ואם זה ככה, אז הוא ממשיך את הגרע. הצמצום כפשוטו. זה לא קשור לכל החסידים. ואז הוא הסביר הסבר מצוין איפה החסידים טועים. זה הרי משהו טען שהוא רוצה להסביר. ואז אין מה לשאול גם את השאלה שלך. נכון? את השאלה של, רגע, אם זה הכל מבחינתנו, אז באמת למה להקפיד על מצוות ולא על עבירות וכו'? כי הרי זה לא באמת מתקן. לא נכון, זה באמת מתקן.
בממד שלנו.
הכל בממד שלנו, הכל כמו שאנחנו מבינים אותו. הקשר, יש ממדים יותר גבוהים שבהם כל העסק הזה לא תופס מקום. זה הכל. אני חושב שזה בעצם התפיסה של הצמצום שקוהרנטית עם כל הכיוונים. זאת אומרת, נדמה לי שאם אני צריך להישאר עם איזושהי תפיסה, זאת התפיסה הכי טובה. טוב. אני חושב שנצור.